כן, אז חנן, אנחנו רואים פה שיש דרך, נראית כמו כל דרכי האפר בארץ ישראל, אבל החוקרים בטוחים שיש הבדל בין דרך זו ובין הדרכים האחרות. ואחד הסימנים המובהקים לכך זאת העובדה שמצאנו תמרור, מה שנקרא אבן ניל, לא רחוק מכאן, מתקופתו של מרקוס אורליוס. זאת המאה השנייה, קצת אחרי בר כוכבה, ומהאבן הזאת אנחנו לומדים שזאת הייתה הדרך העתיקה לאיליה קפיטולינה, זאת אומרת ירושלים הרומית, שנמצאת כאן מאחורינו. עכשיו, אם היה היגיון בימי הרומאים לבנות את הדרך כאן, אז אין ספק שגם קצת לפני זה, נגיד בתקופה של יהודה המכבי, גם השתמשו בדרך הזאת מירושלים דרומה לכיוון חברון. וכך יהודה המכבי, לדוגמה, מסופר שהוא הלך להילחם בדרך בית זכריה, והנה לידינו פה בית זכריה מתקופת החשמונאים. ואם היה היגיון, טופוגרפיה, הרי טופוגרפיה לא משתנית, ואם זה היה נכון בימיהם של המכבים, אז היה גם נכון לפני כן, בתקופת המקרא. ואנחנו יכולים אם כן להיות בטוחים שכשמסופר על הליכה לדוגמה של דוד בין חברון לירושלים, דוד הלך בדרך הזאת. ועוד לפני זה אפשר לכנות את הדרך הזאת, כמו שעושים אנשי התנ"ך, לא רק דרך ההר אלא גם דרך האבות.
הדרך הזאת, שהיא כאמור דרך האבות, היא בעצם מקפלת בתוכה את כל הסיפור המקראי על האבות, החל מלך לך של אברהם אבינו, ההולך הלוך ונסוע הנגבה ומשכם ובית אל, עובר לכיוון חברון בדרך הזאת, המשך ביצחק וביעקב, יעקב השב דרך משל מחרן, ובדרכו שוב אל בית אביו יצחק בחברון, הרי הוא עובר ממצבת קבר רחל אל מגדל עדר, ובדרך הזאת הוא הולך. אבל במיוחד, אני מוכרח לומר, כובשת את ליבי המחשבה על כך שבדרך הזאת הולכים אברהם ויצחק בדרכם להר העקדה, להר המוריה. בין אם אברהם יוצא מבאר שבע ובין אם הוא יוצא מחברון, ודאי הוא שעובר בדרך הזאת. וכמה נפלאים דברי חכמים על שלושת הימים שהולך אברהם. זאת אומרת, אין פה איזשהו משהו חפוז, משהו שנעשה ככה כדי להכניס את אברהם לטרנס וכדי שיעלה את יצחק בלא שירגיש את עוצמת הניסיון שהוא עומד לפניו, אלא שלושת ימים. הרי הם הולכים כאן, אפשר בין הארבעים בשעה כגון זו, שאברהם אוחז בידו של יצחק, ואולי גם כאן הוא נשאל, איה עשה לעולה, ובדרך הזאת, דרך האבות, היא גם דרך העקדה. אני מוכרח לומר שאי אפשר להימנע מהאנלוגיה שבאזור הזה ובהר הזה, הן בפרשת המכבים, בסיפורו של אלעזר האחרוני, והן בימינו שלנו בפרשת גוש עציון, ההר הזה ידע גם להיות הר העקדה.
אני נמצא כאן בפתח למתקן מים קדום שחפרו הארכיאולוגים לפני כ-10 שנים. מצאו פה במדרגות האלו שלפניי כלי זכוכית שאפשר היה לזהות שאלה הם כלי זכוכית מלפני כ-2,000 שנה, בסוף תקופת בית שני. ועם החפירה אנחנו מגלים שיש פה מקווה טהורה, מבין המקוואות הגדולים והמרשימים שנמצאו בארץ ישראל. אנחנו רואים במדרגות שני פתחים ומקום הטבילה כאן מאחוריי. והשאלה הגדולה היא, בשביל מה צריכים כזה מקווה רציני במקום שאין בו יישוב של ממש? והתשובה של החופרים היא שהמתקן הזה משמש לא רק את החקלאים באזור לפני 2,000 שנה, אלא גם כן את עולי הרגל, שהרי אנחנו נמצאים כאן על עין הדרך, הדרך לירושלים. וכידוע, בזמן בית שני היה נהוג לעלות לרגל 3 פעמים בשנה, ויהודי העולה לרגל מגיע לאזור הזה, הוא יודע שיש לו פחות מחצי יום הליכה מכאן אל ירושלים, וזהו הזמן אם כן לחשוב איך להיטהר, והמקווה הזה אם כן יכול לשמש את עולי הרגל של אותה התקופה, אנשים שעולים בשמחה אל בית המקדש, כאן מכשירים, מטהרים את עצמם. וזאת אחת ההוכחות אם כן, המקווה הגדול הזה, שאנחנו נמצאים לא רק ליד עוד דרך עפר בישראל, כי אם על הדרך החשובה, הדרך הקדומה לירושלים. אנחנו מוצאים פה שני פתחים עם מחיצה באמצע של גרם המדרגות. שני הפתחים האלה קיימים, כפי שכתוב במשנה, במסכת שקלים, כדי להפריד בין הטמאים לבין הטהורים. אדם יורד, נכנס מפתח אחד, ואחרי שהוא תובר למטה, הוא קם והוא יוצא מהפתח השני. וכך אין מגע בין הטמא לבין הטהור, ואפשר, כפי שכתוב במשנה, כן, לדעת באיזה צד נמצאים הטהורים ובאיזה צד נמצאים הטמאים. הדרכים בארץ ישראל נכתבות על פי ההיגיון הטופוגרפי. דרך זו שאנחנו רואים כאן היא דרך הצמודה לקו פרשת המים הארצי. וזאת הסיבה שאנחנו אומרים שהרומאים ניצלו את קו פרשת המים, אבל הקו פרשת המים קדם לרומאים, כמובן, זה עניין גיאולוגי, ולכן אנחנו, מותר לנו להניח שדרך רומית המנצלת קו פרשת המים, זה בעצם רק שיפוץ של דרך שהייתה קדומה הרבה יותר. מה שהרומאים השאירו לנו כאן זה הסימנים, לדוגמה אבני המיל, דהיינו התמרורים. בהמשך הדרך הם גם השאירו לנו מדרגות, במקום של שיפוע חד, ידוע שהרומאים היו חוצבים מדרגות כדי להקל על העלייה ועל הירידה. ואלה הם בעצם הסימנים הראשונים בדרך הזאת ובכלל בארץ ישראל לדרכים הקדומות. והדרכים שקדמו לדרכים הרומיות, אנחנו מכירים אותם על פי הדרכים הרומיות עצמם, שהדרך הרומית רומזת לכך שבמקום הזה הטופוגרפיה הכתיבה שזהו המקום לבנות את הדרך.